ברוכים הבאים לאורחים וקפקפים, הפודקאסט שכולו שיחות אמיצות ללא מסכות. כאן אורית וולף, אנחנו מיד צוללים לתוך הצדלים והדיבורים. ברוכים הבאים לאורחים וקפקפים, והפעם האורחת שלי, השחקנית, קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, סנדרה שדה. וואו, אני אפילו לא יודעת איך להגדיר את כל העשייה הכל כך ענקית שלה בכל התיאטראות, תיאטרון חיפה, קאמרי, בית לסין, הבימה, כוכבת הסדרה, סברי מרנן, תפקידי מפתח בעשרות הצגות מפתח, אבל בואו נגיד לשלום. היי סנדרה.
היי אורית.
ברוכה הבאה. אני רוצה לשאול אותך שאלה לא שגרתית. את יודעת, אני קוראת ברזומה שלך שאת באה למשפחה של מוסיקאים. שני ההורים היו זמרי אופרה.
נכון.
אחיך גבי שדה הוא זמר אופרה כל כך מוכר ומפורסם. איך יצאת שחקנית ולא זמרת?
אני חושבת שאלף, רציתי למרוד כנראה בזה שמגיל אפס שמעתי בבית. היה לי מספיק מזה, אמרתי לא בא לי, ונמשכתי להיות שחקנית מגיל מאוד צעיר, ועוד ברומניה הספקתי לשחק קצת בטלוויזיה באיזה דרמת נוער, שיחקתי את הציון הרע, וכבר אז הבנתי שזה תפקיד טוב לשחק את הבד גאי, ובאתי לארץ והתחלתי ובדקתי קצת את עניין השירה, והייתה לי מורה ואמרה לא, יש לך קול כזה, קול כזה.
אז ממש התחלתי ללמוד.
לא ממש, למדתי תיאטרון, התחלתי ללמוד באוניברסיטה ותמיד רציתי ללמוד תיאטרון, ולמדתי בדו חוגי באוניברסיטת תל אביב.
את בכלל למדת היסטוריה, לא תגידי משחק, אלא ממש הלכת למקום הכי אינטלקטואלי, זה אפשר לומר.
אפשר לומר, כי כל מקצוע שהוא לא תיאטרון, במיוחד היום נראה לי מקצוע מאוד אינטלקטואלי. אבל כן, למדתי היסטוריה כי היה דו חוגי, לא היה חד חוגי. וראה איזה פלא, הייתי בטוחה שזה יהיה סתם מטרד, ובמקום זה היו לי מורים דגולים כמו פרופסור יבץ ופרופסור בנו כהן, דוקטור בנו כהן, וזה היה לי כל כך מרתק ונפלא, ולמדתי דברים שפתחו לי את הראש ואת הלב, אולי יותר מהשיעורים של המורים למשחק, בלי להעליב אותם חלילה.
גם ההורים יכול להיות היו באיזשהו מקום שחקנים כזמרי אופרה מצליחים?
קצת, כן. הם היו איכשהו שייכים לפרפורמינג ארטס. וראיתי אותם מופיעים, ואימא שלי הייתה מורה לפיתוח קול, וכל היום היו
אנשים באים ויוצאים.
באים ויוצאים ושרים כל הזמן ומחפשים.
היו גאים בך שבחרת במשחק ולא בשירה?
אצלנו לא כל כך בקלות גאים אחד בשני.
זה מעניין. בואי ספרי לי קצת על זה.
אימא שלי הייתה מאוד 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 ביקורתית, עמליה שדה, ומאוחר יותר נולה צ'לטון, מורתי הדגולה, לימדה אותי את אותו דבר, תתעסק במה שלא טוב לך, אתה אף פעם לא מספיק טוב. תמיד אתה יכול להיות יותר טוב בתחום הזה שנקרא אומנות. אם אתה כבר מעיז לקרוא לעצמך אומן או לרצות להיות אומן, אז אתה חייב לשלם על זה מחיר יקר מאוד.
ואת שילמת.
ואני משלמת עד היום.
את משלמת עד היום.
וגם הבת שלי ראית מה היא כתבה מתחת לזה.
נכון, לא ציינו שביטח אלמה, באמת גם היא עושה חייל כזמרת אופרה, זאת אומרת, זה ממש משהו שהולך כבר שלושה דורות במשפחה, והיא עושה באמת קריירה ענפה, וליבי יוצא אליה.
והיא עכשיו סולנית בקומיש אופרה, שזה אופרה נפלאה, ועושים שם דברים מדהימים, כולל משחק מרשים במיוחד. הם שמים על זה דגש יותר ממה שבתי אופרה אחרים. וכן, אנחנו ממשיכים את המסורת ואת הביקורת העצמית המאוד מאוד קשה ואכזרית.
אז הנה, זה הנושא שהייתי רוצה שנתחיל וניגע בו, כי זה משותף לשנינו, הביקורת הפנימית, החשיבה הביקורתית. את אומרת, אני משלמת מחיר
לגמרי.
עד היום. בוא נצעד לעומק. מה זאת אומרת משלמת מחיר?
זאת אומרת, אתה אף פעם, אני עד עכשיו לא יודעת אם התפקיד הבא, בתקווה שהמקצועות האלה יש להם עתיד, אנחנו ברגע היסטורי משונה, שכרגע אנחנו במצוקה של אין לנו כרגע מקצוע, אנחנו מקווים שהוא יחזור.
מזדהה ומסכימה, את מבינה שאנחנו יושבים פה עכשיו בהבימה, ממרתפי הבימה, מקליטים את הפודקאסט.
שתינו לבד בכל הבניין.
לחלוטין. לא קונצרטים ולא הצגות.
בדיוק, אבל עם תקווה בלב שאכן, אמן זה יקרה. והקהל הנאמן יחזור וימלא את האולמות למעלה, אמן. אחרי שיקבלו חיסון טוב. אז עד היום אני מאוד דורשת מעצמי, ואין לי שום ביטחון
באמת?
שאני אצליח לעשות את התפקיד הבא כראוי כמו שצריך, ושיהיה מספיק טוב.
די, לא. זה משהו שמעולם לא שמעתי אותך אומרת. זאת אומרת, את נכנסת לכל תפקיד כאילו זה פעם ראשונה שלך?
לגמרי. ותמיד אני מקנה במוזיקאים, לפחות יש לכם תווים, לפחות יש משהו, לנו אין תווים. נכון שתמיד מישהו ניגן את היצירה הזאת בצורה כל כך הילאית, שאתה אומר איך אני אגיע.
יש לך מקור השוואה כשיש...
נכון, זה המכשול.
זה מכשול אדיר.
זה מכשול אדיר, וגם הזמרות אופרה, אם הן רוצות לשמוע איזה גאונה שקיבל...
אז יש, יש הרבה... אז
תמיד זה קשה. תמיד זה אתגר ש... תראי, בכל מקצוע יש אתגרים, אבל פה זה בנשמה, זאת אומרת, אתה נותן את הנשמה, את הגוף, את כל הקיום שלך, את כל המיינד שלך, את כל היכולות שלך, ואתה מקווה שזה יעבוד, אתה עושה כל מאמץ, לפעמים אתה טועה. לפעמים אתה חושב שאולי זאת הדרך, אבל אתה מבין, לא, 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 אז אתה מנסה משהו אחר. זה מאוד מאוד טריקי.
את אומרת משפט נורא חשוב. את משתמשת בכל הגוף לתפקיד. אני גם מזדהה איתך כפסנתרנית. זה לא עבודה שיש לנו שחקנים ומוזיקאים, הולכים לעבודה מ-9 עד 5, או אפילו 9 עד 8 בלילה, וחוזרים, סיימנו. לא. הגוף שלי זה העבודה שלי, ואני גם לא זמרת, אפילו לא משתמשת בכל. אבל הכוח של הידיים מגיע מהגב והבטן. הבעות פנים, הכוח של הנשמה, המראה של הנשמה.
את כלי.
אני כלי, כן.
גם אם אני לא שרה... כלי שמנגן על כלי.
יפה, כלי כך. שמנגן על כלי, וגם את בגופך, את כלי ש...
שמעביר סיפור של דמות.
נכון, נכון, ואת משקיעה מאוד מאוד גם בפנים וגם בחוץ. את יודעת, יש לי חברה שאומרת, היופי מתחיל מבחוץ. אני מתה עליה.
מי כמוני ש...
ואת יודעת, אני מסתכלת עלייך, ואני לא יודעת על מה להסתכל קודם, על היופי האינסופי של העיניים, עוד לפני שהורדת את המסכה, את הפנים המושלמות, את העיניים ירוקות, את השיער הגלי והחלק הבלונדיני, את העמידה כמו בלרינה, שזה...
איפה אימא שלי שאמרה לי שאני מכוערת?
זה מה שאמרו לך?
כן, אימא שלי הייתה מאוד קשוחה ומאוד זה, ואף פעם לא הייתי מספיק יפה בשבילה.
וואו.
תמיד היא רצתה שאני אהיה כמו יונה אליאן, אז עכשיו אני עובדת איתה, ואני כל כך מאושרת שאני יכולה לפחות לעבוד איתה. כן, אחר כך שכבר היה לי את האומץ לעשות טיפולים דרמטיים ולשדרג את הלוק שלי, היא פתאום התחלתי למצוא חן בעיניה, והיא אמרה לי, כן, את נראית יותר טוב, את נראית יפה. את יודעת, זה הפתיע אותי שהאימא
הפטנטית... וזה נתן
נחמה? לא עמוקה מספיק, לכן נשאר הפציעה הזאת של...
את גדלת ממש באמירה שאת אישה לא יפה, איך אפשר בכלל לדמיין את זה?
כן, בלי בעיות. אני זוכרת שיום אחד, וגם למדתי מאמא שלי להיות ביקורתית כלפי הילדים שלי, וגם מנולה צ'לטון, שזה העניין, והיא הייתה אומרת לנו, נולה, לדעת לבקר את העבודה של עצמך זה יותר חשוב מהכישרון.
וואו. זה משפט מפתח.
זה נשאר לי הדבר הזה, כן. אתה חייב. מה שטוב, אל תתעסק איתו. תתעסק עם מה שלא טוב, תתקן את זה, תשפר את זה.
את מסתכלת על הקלטות שלך? כי אני נורא מפחדת להקשיב לעצמי אחרי שאני מקליטה. יש לי ככה רצון לא לדעת, לא להקשיב, לא לשמוע.
אני בעד דווקא. אני גם בעד להמשיך הלאה, פעם הבאה אני אנסה יותר טוב. אבל תוך כדי עשייה, אתה מנסה להיות הכי טוב שהיית אי פעם. כי אחרת זה לא עובד.
אז איך באמת עולים לבמה ועושים את אותה הצגה בפעם ה-300? מאיפה מביאים את הכוחות? זו שאלה שאותי מרתקת. ערב ערב עם אותם צוותים, מאיפה את מביאה את הכוח לזה?
תקשיבי, אני הכי אוהבת לשחק בהצגת ה-300.
וואו.
והנה, תשאלי את נתן דטנר, ידידינו, ככל ששיחקנו את פליישר יותר פעמים, כך היה נפלא יותר, כי יותר ויותר הטקסט נטמן בתוכך, המצבים נטמנים בתוכך, אתה נעלם לגמרי, האישיות שלך נעלמת,
וואו.
ואתה יותר ויותר הופך הדמות. ואז אתה בא לתיאטרון, אתה כבר לא דואג, אני כן אגיד, אני לא אגיד, מה יגיד זה, כבר לא אכפת לך, כבר אין מבקרים, כבר אין אף אחד. אחרי 200 הצגות, אפילו אחרי 100, כן. אתה חופשי לשוט בתוך הדמות.
אז הנה, נגעת בנקודה מדהימה על הקשר בין האישיות שלך לבין הדמות שאתה מייצג. כמה פעמים נדמה לך שאת בעצם כבר אין הבדל? לא שנמחקה לך האישיות ואת רק בדמות, אלא שהאישיות היא הדמות.
נכון, זה הקתרזיס שיש גם לשחקן כשהוא מגיע לרגעים האלה. ואז הוא כבר לא חושב על הטקסט, וזה נפלא. זה פשוט, אז אתה מרפא את עצמך מעצמך. מבחינה זאת, זה משחק, זה מתנה, ואומנות זה
בעצם.
לגמרי.
זאת אומרת, את הולכת לשחק, את בעצם הלכת לטיפול פסיכולוגי במידה מסוימת?
משובח במיוחד. שכחת את עצמך.
ועוד משלמים לך קצת על זה מעט, אבל בכל זאת.
כן, כן.
מדהים. אז בוא נלך לסדרה המדוברת והכל כך אהובה של הקהל בכל המגזרים, סברי מרנן, שכל כך, כמה עונות פה יש לנו? 8? אם אני לא טועה?
7, נדמה לי שאת השביעית עוד לא שידרו, שידרו כבר 6 עונות, אבל כבר משדרים אותם כל היום, כל יום, והמעריצים הכי גדולים הם בגילאים בין 8 ל-12.
אז הנה, בבקשה. אם כבר דיברת, את יודעת שמי שיפגיש בינינו זה לא אחר מאשר בני שנהב, שהוא באמת בן 12, והוא מכיר כל פרק בעל פה.
שהוא חתיך משהו.
אני מסכימה, והוא חולה עלייך, מכור אלייך, והוא אומר לאמא, יש לי רעיון בשבילך, את מי תראייני בפודקאסט הבא שלך, כי אני תמיד מתייעצת איתו, מכיר את כל האנשים הכי אחרים, ואומר לי, את חייבת את סנדרה שדה, אני מת על ריקי, אני מת על התפקיד שלה, אני מת עליה. הוא חולה עלייך, ובאמת, התפתח מנכם רומן של וואטסאפים והקלטות.
נכון, אני מקווה שנפגוש אותו, ואנחנו אמורים לצלם עונה חדשה.
ואת קוראת לו.
בינואר, ואני קוראת לו, בדיוק ככה.
הוא ממש מחכה ליום צילומים בחברתך.
אולי צריכים איזה מחזר לאחד הנכדות היפות שלי, אז אני אדרוש בתוקף שזה יהיה הוא.
אז תגידי, איך זה לגלם את ריקי? אני חייבת בכל זאת לשאול אותך, יש משהו בך שנמצא בה, או ההפך?
ההפך. זאת אומרת, אני בדיוק ההפך מריקי. אני גברת נחמדה שחושבת 20 פעם לפני שהיא מעיזה להגיד משהו לא נעים,
וואו.
או לא טוב, או שיפגע בשני. גם אם זה קורה, זה לא בכוונה.
Mm-hmm.
ואילו ריקי, אין לה את המניירה הזאת של להיות פליזרית, כמו שאמרה לי פעם פסיכולוגית.
יפה.
שאני סובלת ממחלת הפליזריות. היא, ברוך השם, לא סובלת ממחלת הפליזריות.
נכון. אז הנה, פשוט תרפויטיות עמוקה עבורך. כן.
כן, עמוקה מאוד. אני עדיין לא דומה לה בכלום, אבל לעשות את התפקיד הזה זה קל,
זה
נעים
כיף.
וכיף.
כן.
אבל זה בזכות הכותבים, רובי דואני ויניב פולישוק, והקאסט המדהים, וטוביה, וזה מתנה גדולה.
אני חייבת להגיד לך שאנחנו כולנו צופים באדיקות, שנהב פשוט צופה בסדרה כמה וכמה פעמים בכל פרק, אז הוא מכיר אותה אינסייד אאוט, אבל זה באמת אחת הסדרות הכי ותיקות ואהובות.
נכון.
ומשפחתיות.
נכון, משפחתיות. אפשר לראות יחד עם ילדים, שזה נחמד.
זו סדרה מאוד משפחתית של יום שישי בערב.
וכמובן, לא חשבנו שהיא תהיה כל כך, שתחיה כל כך הרבה. התחלנו לפני 10 שנים.
וואו. בזכותך, אני חייבת לומר ששנב אומר, מתי יש קידוש. אז כן, זה נחמד, זה נותן את החוויה באמת של
החמימות המשפחתית, עם כל המשברים ועם כל הבעיות. בסוף עושים סברי מרנן בסוף.
אז אם אנחנו נכנסים באמת לחיים האישיים, את בחרת לחלוק את חייך עם שחקן. זה הולך טוב? זאת אומרת, המציאות אומרת שכן, עובדה שאת עשרות שנים עם מוני מושונו, אבל יש לזה מחיר מסוים להיות עם שחקן?
בשלב זה של החיים שלי אני חושבת שלא. אני חושבת שזה הופך את החיים לסוג של שותפות מעניינת. אנחנו עבדנו הרבה ביחד, למדנו יחד משחק, אז אנחנו מכירים מהבסיס. אנחנו, יש לנו אותה אסכולת משחק שלמדנו, עם מורה דגולה, אני מזכירה אותה כבר כמה פעמים.
נולה.
ונולה. היא עדיין פה איתנו, והלוואי והיא תשמע את זה, את התוכנית שלך.
אין ספק שכן.
ומקסימום נשלח לך.
באהבה. בוא נעשה רגע את נחת הקלה למוסיקה.
אוקיי.
נשמע קטע מוסיקלי ונמשיך.
רעיון נהדר.
טוב, שמענו קצת מוסיקה, אז את חייבת גם להמשיך לי את הסיפור וגם להגיד לי איזה מלחין את הכי אוהבת, סנדרה.
אני אוהבת את ה-Old Ones, אני אוהבת את דבוז'ק.
וואו, טוב, זה ממש גם האזור שבו נולדת.
בדיוק.
האוסטרו-הונגרי, רומני, צ'כי.
כן, בדיוק, אבל הוא היה נפלא. ותפס לי את האוזן כשהייתי מאוד צעירה, ואחר כך אני אוהבת מאוד את צ'ייקובסקי. ובכלל, את יודעת, כל אחד עם גדולתו הוא.
מוזיקה רומנטית.
ואחר כך יש גם את אנסקו הרומני. וואו. ועוד זכיתי לשמוע בפילרמונית, באתי לראות את עמיחי גרוס.
החתן שלך?
החתן שלי, המתוק והחתיך, וגם המוכשר.
נכון, סכימה.
ובדיוק אמרתי לכבודי, אנסקו, לא האמנתי.
וואו.
ואני הכרתי את זה כמובן בתור ילדה, ופתאום בברלין, בפילרמונית, יש את היצירה הזאת שהולכת וגדלה ונהיית מטורפת לגמרי, ונפלאה.
מלחין גדול.
מלחין גדול.
משמיעים אותו מספיק בארץ, את יודעת?
כן, אני חושבת שלא.
כן.
והנה, תראי איזה יופי, שם השמיעו אותו, וזה היה ממש מרגש. וחוץ מזה, כל האחרים, את יודעת, מה שנופל לי ביד, אני הולכת, אני מודה שזה לא שאני, יש לי את השעה שאני יושבת ואני אומרת, רגע, אני אשמע עכשיו קצת מוזיקה קלאסית להירגע.
זאת אומרת, זה לא ברמה של, לא. הבת שלך והחתן והחיך שמכור
לא.
לעשייה
מוזיקלית. זה יותר ההפך, זה נותן לי, לא נותן לי מנוחה, אלא נותן לי מיד תחושת עבודה.
וואי, מזכיר לי, ככה מזכיר לך את הבית ואת החריצות ואת הביקורתיות שהייתה.
ואז אתה שומע מוזיקה ואתה אומר, איפה יעשו את זה, אם עמיחה יופיע בזה, על מה תשאיר את זה, את יודעת... זה תמיד קשור בג'וב, בעבודה.
כן. ומוני גם כמוך, או שהוא גם אוהב מוזיקה קלאסית?
מוני אוהב מוזיקה ואוהב מוזיקה קלאסית, ולא, זה עושה חוויה בדיוק של מדיטטיבית. הוא נהנה להתמכר לזה, הוא בכלל איש שאוהב לשמוע מוזיקה. אני תקופה מסוימת ניסיתי להיות בודהיסטית. זאת אומרת, עשיתי מדיטציות ועבדתי על זה.
עד היום, עד היום את עושה מדיטציות.
עד היום אני עושה מדיטציה אחרת של חנה פילניק, שאני ממליצה ככה מכל הלב. זה מדיטציה שיותר מעשית, עוזרת לי בחיים באופן דרמטי ומיידי. שם זה היה יותר מסובך, אבל עשיתי את זה, ועשיתי, הייתי גם בריטריט של השותקים, ששתקתי שבוע ימים.
קשה לשחקנית לשתוק.
כן, אבל יש בזה רווח גדול, כי אתה מבין שאתה מדבר המון שלא לצורך.
את יודעת שהיה לי דוד בילדות, שהיה אומר לי, אורית, את יודעת, לכל בן אדם יש קצבת מילים, את כבר בזבזת 90%. זה היה בגיל 5, כדאי לך להיזהר. והייתה תקופה שפשוט שותקתי, כי פחדתי לבזבז את 10% הנותרים.
דוד אכזרי.
ממש.
אבל
הוא היה, אגב, החבר הכי טוב של נתן דטנר בילדות.
אומרת.
למדו באותה כיתה, כן.
כל פעם שאת אומרת נתן דטנר, הלב שלי דופק. כי היינו פרטנרים.
ממש. זוגיות על הבמה במשך מאות פעמים.
ממש ככה, והוא גם ביים אותי בזור ביווני אחר כך.
נכון.
ורק יצאנו עם זה,
וזה נעצר בגלל הקורונה. אז בוא נדבר רגע על הקורונה. מה עשתה לך הקורונה?
אוי, עד עכשיו היה כיף.
היה לך כיף?
לא, עד עכשיו היה כיף.
עד עכשיו איתי היה לך כיף, ובואי, לא, אני אחזיר לך את הכיף כמה שיותר.
הקורונה, הקורונה.
אבל בכל זאת, מה לקחת מהתקופה הזאת? זה תפס אותך כמו שתפס אותי, את יודעת, בצורה שלקחו לנו את השפה, לקחו לנו את החיים, לקחו לנו את הנשמה. מה זה לקח ממך?
אני, את יודעת, מנסים להמריד אותי ובצדק, ואומרים, אנחנו, העונש הכי גדול הוא שלנו. אנחנו הכי, הכי...
נפגענו.
נפגענו, בדיוק, זאת מילה יותר אלגנטית. כן, מאשר נדפקנו.
אנחנו עדינות. כן.
כן, אבל את יודעת, אנחנו בקופסה סגורה עם מזגן, בלי חלון, ועם אוכלוסייה לרוב בסיכון. כאלה שמעריכים מוזיקה קלאסית, כאלה שאוהבים מוזיקה קלאסית, אנחנו מנסים למשוך גם את הקהל הצעיר, אבל הרוב זה אנשים בגיל, לא ילדים.
כן.
וזה קשה להתעמת עם זה, עם המציאות הזאת, אבל אסור להתייאש, ואתה אומר לעצמך, לא, 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 זה יעבור, זה יעבור, אז מתי? במרץ, ביולי, עד שכולם יקבלו חיסון, ואם הוא יעבוד, ולא יפחדו בכל זאת לחזור.
וגם אם יעבוד, בדיוק. מי אמר שכולם יחזרו באותו זמן?
אז את יודעת, האופק הוא כל כך רחוק ולא ברור, שאתה נאחז, הנה, בפגישה כמו של שתינו.
נכון, נכון.
ואנחנו נהנות ושמחות לדבר על אהבת חיינו, מוזיקה, אומנות, משחק.
כל כך כך, את יודעת שאני לא קשורה בהכרח למוסד אקדמי אחד, אלא אני יותר הקמתי מפעל חיים של סדרות והופעות לקהל הרחב.
תרשי לי לתת לך מחמאה שאת מלמדת יצירתיות גם.
נכון.
וזה דבר שאת יודעת, ראיתי את הכותרת שאת מלמדת, ובכלל מלמדת, ובכלל עושה כל כך הרבה דברים. יצאת מהבועה.
תודה.
של להיות פסנתרנית, והפכת את זה למפעל חיים מלא מלא אוצרות.
תודה
והרבה
רבה.
והרבה אנשים זוכים בגללך לקבל מתנות כמו שאני מקבלת עכשיו.
אני מקבלת, זה התחושה היא הדדית, תודה רבה. אני באמת אוהבת לעשות גם וגם, כי אם זה היה רק לשבת ולנגן, בלי לתקשר עם הקהל, בלי לעסוק ביצירתיות בחדשנות, הייתי כמלה. כי לקחו לנו, את יודעת, זה כמו שאמרנו, זה לא לבוא לעבודה, לקחו לנו את המהות ואת השירה של חיינו. ואני כתבתי אתמול בפייסבוק, אני חייבת לשתף אותך, תרבות זה לא nice to have, זה must have.
נפלא.
כל כך פשוט וקצר וקולע.
ברשותך אני אשתמש בזה, אני אכתוב את זה לנו.
אני אשמח. ואת יודעת, חבריי בגרמניה, מדברים על ילדייך שנמצאים שם, חבריי בגרמניה הטובים ביותר, קיבלו, את יודעת, 17,000 יורו, רק מענק כתושב, לא תגידי כאזרח, תושב שהוא בכלל בלי אזרחות, רק שב, תנגן, תיצור, תמשיך בשליחותך. וזה לא קורה כאן, לצערי.
כן, איכשהו אנחנו במקום פחות חשוב. אני יודעת שיש לנו שר תרבות שמנסה לעזור, והוא עדין ואציל נפש, אבל אני יש כאלה שאומרים שזה פוליטיקה, שבכוונה רוצים להשתיק אותנו, אבל בואי
כן, לא ניכנס,
לא ניכנס לדיכאונות לא, מהסוג הזה, ואנחנו נמשיך להאמין כן, שאנחנו נחזור ישתנה. ושהקהל לא יוכל לוותר עליהם.
נכון, קהל לא שוכח וקהל לא מפסיק להיות צמא.
בדיוק.
ואז אני אשאל אותך שאלה שככה תמיד מגרה אותי, אם לא היית שחקנית, מייט, כי אני אגלה לך עליי שאני חולת מסעדות. אין לי מסעדות, זה ממש עכשיו צער נפשות. הייתי בטוח מבקרת מסעדות, אם לא הייתי פסנתרנית. אני נורא אוהבת לאכול, כמו ששמת לב, אנחנו אוכלות פה כל כך הרבה, תוך כדי שיחה. מה היית את?
לא רואים עלייך דבר ראשון שאת אוכלת, לא, שום דבר. בלוף, כלום לא רואים.
אני כל היום חושבת על אוכל גם כשאני מנגנת, את מאמינה לי?
האמת לא, לפי מה שאני רואה, אבל אני חושבת מה הייתי יכולה להיות. תראי, כשאתה נהיה שחקן, אתה יכול להיות כל דבר.
וואו, איזה משפט, איזה משפט.
אני אוהבת לנהוג, אני נוסעת עם נהגי מוניות, אני אומרת להם, הכי כיף להיות נהג מונית. כי זה נראה לי כיף. כל פעם מישהו אחר נכנס. היום כבר לא מדברים עם הנהג בגלל הפלאפון, אבל הרפתקה, הכל נוסע. אני אוהבת לנהוג. אמרתי, וואלה, יכולתי להיות מורה. לימדתי קצת כן? משחק. כן, יכולתי להיות מורה, וזה גם במה. אני חושבת שלא הייתי יכולה להיות עורכת דין, רק בגלל שאין לי סבלנות לקרוא את הפרטים הקטנים האלה. צריך סוג מלפתח, סוג מסוים של אורך רוח. כדי ללמוד את כל הפרטים הקטנים.
יש תפקיד שלא היית לוקחת? או שפעם
אני
סרפת?
אני חושבת שפוליטיקאית לא הייתי רוצה כן. להיות. כי זה קרב שהוא מרתיע אותי. אני מעדיפה לא להיות
מסכימה
שם.
מסכימה איתך. אני גם נמנעת לחלוטין. תגידי, מה לא היו מאמינים עלייך?
שאלה מפתיעה. מה לא היו מאמינים עליי? התקלת אותי.
אז אנחנו נשים מוסיקה קצת, נשמיע ונראה לך זמן לחשוב.
אוקיי.
בבקשה. טוב, אז נתתי לך קצת זמן לחשוב אחרי המוסיקה, ומה את אומרת? מה לא היו מאמינים עלייך?
את יודעת, למרות ההפסקה המבורכת, עדיין אין לי תשובה, אז אולי נתחיל איתך.
עכשיו את מתקילה אותי, כן, מה לא היו מאמינים עלייך? וואו, וואו, וואו. טוב, אני אגלה לך. קודם כל, אני לא יודעת לקרוא ספר מימין לשמאל, כי אני שמאלית, אז אני תמיד מסתכלת בעיתונים משמאל לימין, תמיד קוראת הפוך. יש לי כזה קטע שאימצתי שאני קוראת ספרים מהסוף להתחלה.
איזה קטע.
מדפדפת גם הפוך.
מעניין.
אני ישנה עם גרביים גם בקיץ.
גם אני.
הנה, בבקשה.
בבקשה, את זה לא היו יודעים עליי.
סוג של סטייה, אני חושבת, לא?
כן, כן.
תמיד עם גרביים.
איזה כיף לגלות עוד מישהו. גם אני עם גרביים גם בקיץ.
גם את? בקיץ גם? כן. זה לא סקסי, אבל אני פשוט לא מצליחה להירדם.
זה מאוד סקסי בעיניים. הן ורודות או לבנות וקצרות, זה נפלא. אבל אני גם מכורה לסדין חשמלי.
וואו, אני מתה על זה, אני קצת מפחדת מזה.
אמרו לפחד, ויתרתי על הפחד הזה, ויתרתי, ואני ישנה איתו כל החורף, 24 שעות. כשאני נכנסת למיטה, אני שמה אותו על 3.
כן, כן, תלמדי אותי.
המעבר הזה מהקור הכפו הזה, להיכנס לחום השורף הזה, אחר כך מורידה את זה על אחד, מוני צועק עליי, תחבי את זה, זה מסוכן. אני אומרת לו, זה רק בצד שלי, אני מצטערת. אני עושה מה שבא לי בצד שלי.
וואי, מאפנט.
ומאפנט.
אני אוהבת את זה.
ואז כל הלילה על אחד, לפעמים שאני מתהפכת, אני מעביר אותו שוב לשתיים עם קר, וזה התמכרות נהדרת ושלילית.
אתה עושה אמבטיות?
הייתי מכורה לאמבטיות בגלל בלנש דיבואה מחשמלית ושמת שוקה, כי היא מאוד אהבה אמבטיות, מי שיודע ומכיר את טנסי וויליאמס, וזה תפקיד שחלמתי לעשות ולא עשיתי, אז לפחות נשארו לי האמבטיות, והרתחתי את עצמי ואת הילדים בג'קוזים הרבה שנים, ועכשיו אני עושה טוש.
וואי, וואי. ומה הנאות הכי, הנאה שאת לא מוותרת עליה ביום יום? משהו קטן שאת ככה מתחילה איתו את היום, או מסיימת איתו את היום.
אני מכורה למדיטציה של חנה פילניק, ואני מכורה לפילאטיס.
את מכורה לפילאטיס? כן. וואו, אני עושה כי צריך.
לא
כי אני באמת מכורה.
לא, זה הבדל מהותי.
וואו.
כל תנועה שאתה זוכה לעשות, זה כמו ריקוד בלט.
נכון, אבל אמרתי לך שאת נראית כמו בלרינה באחיזה, בישיבה, בהליכה.
יש לי לפעמים נפילות שאני לא מספיקה או לא יכולה, ועכשיו היה סגור תקופה מסוימת, אז למזלי, המורה שלי נתנה לי מפתח, ואני פותחת לבד את המכון, ועוד מתלבטת עם עכשיו ללכת לעשות
שם. וואי.
אני עושה גם לבד בבית.
אמרת, את הולכת לבקר את אמא של מוני.
נכון. סוזנה בת 100 וחודש, ואני הולכת לראות שהיא משחקת ברידג' וללמוד איך אפשר להיות עם ראש יותר טוב משלי בגיל 100 וחודש. והיא גרה מולנו, וזה כיף לבקר אותה, אבל גם כיף לבקר בפילאטיס. כל שיעור פילאטיס זה התמכרות מופלאה, וזה עושה את העבודה.
וואי. את יודעת, זה כל כך חשוב שלמדתי ברויאל אקדמי. לא היה פילאטיס אז, אבל היה לשיטת אלכסנדר, ונתנו שיעורים לכל סטודנט פעמיים בשבוע בשיטת אלכסנדר.
מדהים, למדתי את שיטת אלכסנדר.
נכון, באמת מדהים.
נפלא.
שיטה עם המון מודעות, עם המון מחשבה מאחורי כל תנועה. וזה ששמו את זה בתוכנית הלימודים כבר לפני, את יודעת, 25 שנה, זאת אמירה.
זאת אמירה, ושתדעי שאני חלמתי כל החיים שלי ללמוד בלונדון משחק.
וואו.
זה היה, וגבי אח שלי זכה. ללמוד בלונדון.
היום את יכולה ללמד שמה, מבחינתי. את לא צריכה יותר ללמוד כלום, את יכולה ללמד הרבה.
אבל זה כפרויאל אקדמי, את רק אומרת את זה, אני כבר אומרת, אולי אני אתקבל, אולי אני אשא ללמוד. עדיין נשאר התשוקה הזאת.
מקסימה, סנדרה, אנחנו לקראת סיום. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שזה עונג גדול, לשבת איתך כך.
גם לי.
ביום שבת, ומרטפי הבימה, עם קורסוני שקדים, ופיסטוקים.
ומים שקיבלנו ממאיר המתוק.
נכון, וקפה הפוך מהביל שלקחנו מהאורגני קופי. לא יודעת איך להגיד לך את זה, משהו בפשטות, בצניעות, בספונטניות שלך, שווה את ליבי. ובאמת זאת זכות, זכות לשבת איתך כך ולשוחח. אנחנו לא מראיינים, אנחנו משוחחות על החיים. תודה, ובגלל שאנחנו לקראת סיום, בוא נסיים עם מסר אחד לנשים באמת שהם בשלבים של התלבטויות וצמיחה ועוצמה וקריירה וזוגיות. ובאמת, נשים היום מתבקשות לעשות יותר מדי.
אני חושבת שאנחנו חיים למרות המספר העצום של נשים שנרצחו השנה, ואולי זה לא המקום לדבר על זה, אבל כל מקום טוב לדבר על זה. מצד אחד קוראים אסונות כאלה שאנחנו נשארות מה שנקרא המומות וכואבות, ולא מבינות איך עדיין זה יכול לקרות. מצד שני, אנחנו בתקופה נהדרת מבחינה זאת של נשים. יש את המיטו.
נכון.
אני חייתי בתקופה שמי שלא הייתה מוטרדת מינית, היא הייתה צריכה להרגיש היום ונורא.
וואו.
וזה עבר. תודה לאל.
התרידו אותך?
התרידו אותי, ואם לא היו מטרידים אותי, הייתי בדיכאון, כי חשבתי שמשהו לא בסדר איתי. ועכשיו אני אומרת, הנכדה שלי נולדה לתקופה שבה אנשים השיגו את המעמד החדש הזה, זאת אומרת, no more.
זה אלף אנשי, אין לי בכלל ספק. אנחנו התחלנו אלף נשי.
כן, אלף נשי, אני אוהבת את זה, את ההגדרה הזאת, אלף נשי, מוצלח וטוב, ונתגבר גם על הדברים הקשים והרעים, ונלחם בזה. ועכשיו שמו את המודעות הענקיות האלה של האנסים ושל האלה של הרוצחים. אז באו נשים ואמרים, אנחנו רוצים להראות את הפרצוף שלהם. ואנחנו נשלם כסף כדי לשים מודעות בגודל של בניין, שיראו אותם, שידעו מי הם, שילמדו לא להעיז לפגוע בנשים.
אמן. אסור לנו לפחד, וצריך להוציא את הדברים החוצה. ועוד מסר שאני גם מביאה איתי היום, שאפשר לעשות גם וגם. ודאי להיות בחולשה, להודות בחולשה. אנחנו חיים בחברה שלא מאפשרת להיות חלש. שרק אומרת ככה, נכון, סנדרה, סיסמה מותר לדבר על חולשות, על טעויות, אבל לא באמת מאפשרת.
אולי זה השלב הבא.
בדיוק. באמת לאפשר, אבל לא כסיסמה.
כי זה חלק מכל אדם. לכבד גם את החולשות שלו, ולהבין אותם, ולתת לזה זכות קיום. חולשה זה לא תמיד דבר שלילי.
נכון.
אפרופו מה שאנחנו דיברנו, תמיד נולה צ'לטון אמרה שחולשה ואיפה שאתה לא טוב, ואיפה שאתה מרגיש שזאת החולשה הכי גדולה שלך, שם הכוח הכי גדול שלך.
וואו. אז עם זה נסיים, על חולשה כמאור ונר להצלחה, והנה אנחנו כמעט לפני חנוכה, אז שיהיה לנו נס חוזקה מתוך החולשות של כולנו, וזאת לא בושה.
אמן ואמן.
אמן. סנדרה שדה, לעונג ולי, תודה רבה רבה מכל הלב, יש לי צמרמורת לארח אותך כאן.
תודה אורית.
להשתמע. עד הפעם הבאה, אורחים בקפקפים.